אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
סוף השבוע הגיע, סוף סוף, והנה, עכשיו לפניכם המיטב מתוך התוכנית גם כן תרבות המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. תהנו וסוף שבוע נעים.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
היה צריך פסיקת בית משפט כדי להקים אנדרטת שואה באמסטרדם. קשה להאמין, אבל התשובה היא חיובית. האנדרטה בעיצובו של דניאל ליפסקין דוררה שערות ועמדה בלב מאבק משפטי ארוך שקיימו תושבי אמסטרדם נגדה. הם טענו שהיא גדולה מדי, שהמבקרים הרבים הצפויים לבקר בה יעשו בלגן, חוסר נוחות הם קוראים לזה, ושלא התייעצו איתה מספיק לפני ההחלטה. נדבר על זה ונעז אולי לשאול האם אפשר להקיש מהסיפור זה גם על היחס המתמשך של תושבי הולנד לאזרחיה היהודים. נמצא איתנו עכשיו הפרופסור דן מיכמן, ראש המכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם. שלום לך פרופסור מיכמן, תודה שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב.
האם אפשר להסיק, כפי ששאלתי בתחילת דבריי, מהסיפור הזה על היחס המתמשך של תושבי הולנד לאזרחיה היהודים?
קצת, זה סיפור כמובן מאוד מאוד מורכב. אנחנו מדברים על תקופה שמאז מלחמת העולם השנייה עד היום, והיחס של ההולנדים בהכללה של הממשלות ושל הציבור הוא משתנה. מצד אחד יש הרבה מאוד עיסוק בשואה, ויש הייתה גם תופעה של מצפון רע, כי היהודים הופיעו הרבה בספרות למשל לאחר השואה, ויש גם הרבה מאוד מחקר, אפילו הספר המקיף הראשון על השואה בהולנד כבר יצא ב-1947, שזה מאוד
מוקדם.
מצד שני היו הרבה מאוד תופעות של התעלמות מגורלם של היהודים, וגורלם המיוחד יש לומר במלחמת העולם השנייה. כך היה למשל לגבי ההתנהגות בעניין יתומי המלחמה. גם בשנות ה-50 שנעשה הסכם פיצויים בדומה להסכם השילומים עם ישראל והעולם היהודי, לא הייתה שום התחשבות מיוחדת ביהודים.
בוא ניתן רקע ברשותך לגבי מיתוס. המיתוס הוא שההולנדים היו טובים אלינו.
תראה, קודם כל ההולנדים באמת נחמדים. אני בתור יליד הולנד, באופן אישי תמיד ההולנדים מאוד נחמדים, עד לרגע מסוים שזה מגיע לגינה הפרטית שלהם או לכיס. העניין של המסורת עוד מהמאה ה-17, שהצד הכספי של החיים הוא מאוד חשוב, זאת אומה של סוחרים מלכתחילה, זה ממלא תפקיד מאוד מאוד חשוב. עכשיו,
מה יצר את הדימוי החיובי לגביהם, הסיפור של אנה פרנק?
ודאי שהסיפור של אנה פרנק, שהוא סיפור עולמי, היא הילדה של השואה, יודעים ומכירים את היומן שלה, הרבה פעמים החלק האחרון של הסיפור שלה, שהיא מתה ועברה את מחנות, הסיפור הזה פחות ידוע, כי זה לא כתוב ביומן, זה אמנם מופיע במבואות או אחר כך, אבל זה לא כל כך מרכזי בסוגיה הזאת. בנוסף לזה, יש עניין ש מה שנכתב על השואה בהולנד, על ידי הולנדים, לא כל כך הגיע לידיעת העולם, וגם יש מסורת מאוד ארוכה של הדימוי הטוב של ההולנדים יחס ליהודים עוד מהמאה ה-17, סוף פעם שהיהודים התיישבו שם ויכלו לפרוח ובנו משל בית
הקיסר. אבל צריך להיות הוגנים ולומר שברשימת אנשי
חסידי אומות העולם,
ההולנדים עומדים בראש.
מבחינה נומינלית היום זה הפולנים, מבחינה פרופורציונלית זה ודאי, זה ודאי ההולנדים. זה קשור לכל מיני תהליכים. לא צריך לקחת את המספרים של חסידי אומות העולם כמייצגים באופן פרופורציונלי מה שקרה. מה שקרה בהולנד בזמן השואה, שמצד אחד הולנדים שיתפו פעולה, והגורל של יהודי הולנד הוא הגרוע ביותר מכל מערב אירופה, מרכז אירופה, דרום אירופה, 75% מהיהודים נספו. מצד שני,
זאת אומרת הם עומדים בראש, זאת אומרת, חוץ מיהודי יוון, הם בעצם הקהילה היהודית שהכי נפגעה.
ממערב, מרכז ודרום אירופה. כן. כמובן, במזרח אירופה, ליטא, פולין, האחוזים יותר, כן. יותר גבוהים. אבל מצד שני, גם היו לא מעט הולנדים שעזרו. אנחנו יודעים שלמשל, כ-28,000 יהודים, פחות או יותר, מצאו מסתור, שזה 20% מיהודי הולנד, זה הרבה מאוד, והיה מי שהסתיר אותם. מצד שני, כ-12,000 מתוכם נתגלו על ידי הלשנות וחיפושים שההולנדים השתתפו בהם. זאת אומרת, התמונה היא מאוד מורכבת, אי אפשר לדבר על ההולנדים באופן כולל.
אבל גם אם מורכבת, אם אנחנו מפרטים את זה לעשייה היומיומית של 2019, ואם אנחנו לוקחים את הדוגמה של ההתנגדות להקמת האנדרטה, אנחנו מבינים שעדיין מחלחל שם משהו אולי לא בריא, אולי לא נעים. הם כמובן עוטפים את ההתנגדות שלהם לאנדרטה בעניין סביבתי, זה יפריע, זה גדול מדי, לא התייעצו איתנו, אבל זה משהו עמוק יותר, כי אם אנחנו לוקחים כדוגמה את העובדה שהם סירבו שעל הבתים יהיו את השלטים פה גר היהודי הזה והזה, אז הנה, זה, אנחנו יכולים לעשות גזרה שווה.
כן, השלטים זה שוב סיפור אחר. אני חושב שבאמת עטפו את העניין הזה, כי יש לזכור שהאזור הזה שבו האנדרטה תוקם, עם מעל 102,000 שמות של יהודים וגם של סינטי ורומא, זאת אומרת הצוענים שנרצחו, זה היה אזור יהודי מובהק, גם המשפחה שלי, זאת אומרת, סבים וסבתות גרו באזור הזה, וזה גם האזור שהיום, פחות או יותר האזור הזה שמוכרז היום כרוב התרבות היהודית שנמצא שם בית הכנסת הפורטוגזי, המוזיאון היהודי, האתר שם ריכזו את היהודים וגירשו אותם, והולך ומוקם מוזיאון שואה כללי שבו לא יהיו את פירוט של כל השמות. לכן ההתנגדות הזאת מתחת לפני השטח יש בה משהו לא נחמד, וזה מה שאמרתי גם בהתחלה. עכשיו, יש בשני העשורים האחרונים כל מיני פרשות שנתגלו, והם יכולים להעיר את ההתנגדות של עכשיו גם כן. למשל, יהודים שחזרו ב-1945 להולנד, ניצולים, נדרשו על ידי עיריית אמסטרדם לשלם את הארנונה על השנתיים או שלוש שנים שהם לא היו במקום.
שזה באמת סיפור, למדתי אותו ממך בשיחה מוקדמת שקיימנו, זה סיפור כמעט בלתי נתפס. אני רוצה, נכון, עבור המאזינות והמאזינים לומר את זה שוב. הם חוזרים מהתופת, הניצולים האלה, חוזרים מהמחנות, והרשויות מבקשים מהם תשלום ארנונה על השנים שהם לא היו בבית.
כן, והם לא יכולים להביא איזושהי תעודה מאושוויץ, זה מקום אחר שהם לא היו במקום. דרך אגב, בתקופה הזאת אנשים הולנדים, לא יהודים, גרו בבתים האלה. והיהודים, ההולנדים, שהם מאוד ממושמעים, גם שילמו. הסיפור הזה נתגלה רק לפני כעשור באיזה עבודה אקדמית. עכשיו עיריית אמסטרדם הקימה איזה קרן כדי לפצות את בני המשפחה. יש סיפור עם הרכבת ההולנדית, שגם הגיעה לכותרות לפני כמה זמן, שהיה מישהו שדרש בעצם
שהם ישלמו פיצויים, כי הם שיתפו פעולה בעצם.
כן, כי ישלמו לרכבת ההולנדית לראש על כל אדם שנשלח לאושוויץ. אז גם הרכבת עכשיו מקימה קרן, אבל זה 70-80 שנה אחרי האירועים, כלומר, זה דברים שלא התייחסו אליהם בעשורים קודמים, למרות שבהיסטוריוגרפיה כן עסקו בזה הרבה, אבל בשדה הציבורי היה ויש עוד הרבה מה לעשות.
אבל בשורה התחתונה לסיכום השיחה בינינו, מה שאפשר ללמוד זה שהם בעד הזיכרון, אבל לא ליד הבית שלהם.
כן, זו תופעה שאנחנו מכירים בעוד מקומות, גם אבני הנגף, השיטה הזאת של זיכרון שהתחילה בגרמניה, של לשים איזה אבן קטנה מחוסה במתכת עם ציון מי שהיה גר בבית ליד, זה התחיל והיו מקומות שהייתה התנגדות גדולה בגרמניה, במינכן למשל, זה התפשט לארצות סובבות, ולמשל באנטוורפן היה מאבק גדול, שזה בבלגיה, על העניין הזה. זאת אומרת, העניין של לזכור באופן כללי כן, אבל ליד החצר שלי, לזה יש התנגדות בהרבה מקומות.
אז הנה, אז עכשיו אפשר סוף סוף לומר, האנדרטה תוקם, כך פסק בית המשפט בהולנד, היה צריך בית משפט בשביל הדבר הזה.
אחרי 13 שנים,
כן,
מאבק של 13 שנים. כן.
והנה זה נגמר סוף סוף. אני מאוד מודה לך, פרופסור מיכמן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
בצל הגפן שם מנוחתו
איני רואה דבר, איני רואה אותו
אתה רואה עצי זיתים ושדה חיטה ואיך שביניהם פורחת השיטה
אולי אני בגלל השמש מסונבר איני רואה דבר, איני רואה דבר
סימן שעוד לא הגענו צריך להמשיך לצעוד והדרך עוד מושכת ארוכה
אולי אתה רואה בנות בכלי לבן יוצאות אל הקרמים עם אהובי ליבן אולי אתה רואה בדרך ליהודה אישה יפהפייה צועדת לבדה
עובר אני מאף יבשת וימים יומם ולל האש בעצמותיי דבעל איני רואה דבר איני רואה דבר סימן שעוד לא הגענו והאופק עוד רחוק ולמך עוד עוד פתוח צריך להמשיך ללכת וצריך להמשיך לצעוד והדרך עוד מושכת ארוכה סימן שעוד לא הגענו להמשיך ללכת וצריך להמשיך לצעוק והדרך עוד מושכת אז אם קש עוד לא ניגע
כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, שמענו עכשיו את אחד משיריה היפים של נעמי שמר, סימן שעוד לא הגענו, ובדיוק בה נדון עכשיו, אילו הייתה חיה, היא הייתה מציינת את יום הולדתה, אתמול, היא הייתה מציינת אתמול את יום הולדתה ה-89, כמובן משוררת, מלחינה, קלת פרס ישראל, היא הלכה לעולמה לפני 15 שנים, בסוף השבוע ראינו שוב דיונים ממוחזרים על הדרך בה התקבלה או לא התקבלה, הצליחה או לא הצליחה בציבוריות הישראלית בגלל דעותיה הפוליטיות הלכאורה ימניות, אני אומר לכאורה כי דעותיה היו שונות פעם כך ופעם אחרת. הכל התחיל דווקא אצלנו כאן בבית כאשר בכאן דיגיטל העלו סרטון דעה אותה כתב והגיש עודד ארוש וכך הוא אמר.
שלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים כותבת נעמי שמר את ירושלים של זהב. אם עד אז הייתה רק שמועה בברנג'ה שנעמי שמר היא לא בדיוק משלנו, אחרי השיר הזה כבר לא היה ספק. נעמי שמר היא כנראה ימנית, אחמנה לצלן. והיא שילמה על זה. השירים שנכתבו לאחר מכן זכו לכתף קרה וכמעט ולא הושמעו בתחנות הרדיו.
כתף קרה, כמעט לא הושמעו בתחנות הרדיו. נדבר על העובדות, אבל גם נתאה מדוע יש אומנים מצליחים מאוד שעדיין זקוקים למיתולוגיה של נידוי כדי להצדיק לא ברור מה. נמצאים איתנו שניים, נמצא איתנו הפרופסור דני גוטווין מהחוג לתודות ישראל באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב לך פרופסור גוטווין.
בוקר טוב.
נמצא איתנו גם איש רדיו הקצה תומר קריב, שלום תומר.
בוקר טוב.
תומר, נתחיל ברשותך איתך, מהם העובדות? באמת מנודה?
תראה, גואל, העניין הוא ש... אני חושב שזה עובדות ש... שאנשים די מודעים אליהם. נעמי שמר היא אייקון תרבות ישראלי, והייתה כזאת תמיד. הקטע ששמעת קודם הוא דוגמה מצוינת למיסקונספציה הזאת, כי ירושלים של זהב היה קונצנזוס ברמה שאני לא חושב שאנשים היום מודעים עד כמה הוא היה קונצנזוס. אורי אבנרי, לא פחות ממנו, הוא הציע אותו בתור ההמנון החדש אחרי המלחמה. אורי אבנרי. אז קשה באמת להגיד שנעמי שמר הייתה מנודה. היא אומנם הזדהתה פוליטית בתקופה מאוד מסוימת עם גוש אמונים, אחר כך גם עם פינוי ימית, אבל קשה להגיד שזה היה המיין אישו שלה. העניין שלה היה בעיקר השירים שהיא כתבה, והיא כתבה על כל מיני דברים. היא כתבה על הארץ, היא כתבה על חברה, היא כתבה על העיר תל אביב, היא כתבה על נופי הארץ. כתבה על הרבה דברים, ואחרי ירושלים של זהב, לא רק שהשירים שלה לא היו, לא זכו לכתף קרה, השירים שלה היו קלאסיקות אחת-אחת, אני יכול לעשות פה name dropping, ייקח לנו איזה שעתיים בערך.
כן, גם עכשיו אנחנו השמענו את סימן שעוד לא הגענו, באמת אלה שירים, אלה שירים שבלי סוף מושמעים מאז ועד היום.
כן, לו יהי אפילו שהיה, כמו שירושלים של זהב היה של ששת הימים, לו יהי היה של מלחמת יום כיפור, ועוד אלפי לעתים, אלפי, אני מדבר במושגים כאלה, כי זה באמת, נעמי שמר היא, גם בתקופות שבהם היו לה פולמוסים פוליטיים, גם הייתה כותבת טור בדבר, שבו היא מאוד הביאה את עמדותיה, אבל גם בתקופה הזאת, זה קשה להגיד שזה תפס מקום מאוד מרכזי בדימוי שלה, כי היא עדיין הייתה דמות ממסדית לחלוטין, טלוויזיה, רדיו, אוספים, ערבי מחווה, אתם יכולים לחפש אצלכם בארכיון, תמצאו כמות אסטרונומית של תוכניות.
ואהובה מאוד, כמובן.
מאוד
נעבור אליך ברשותך, פרופסור גוטווין, מדוע אנחנו זקוקים למיתולוגיה הזאת?
כן, אנחנו לא זקוקים. זאת מיתולוגיה שהימין מטפח. הטור דעה, אם אפשר לקרוא לזה טור דעה של הרוש, זה מין הולכת שולל בשירות של איזה שיח קורבני שמגיע גם לשיח שנאה כלפי השמאל. אין לו שם עובדה אחת, כי אני שמעתי את הטקסט הזה לא כמה פעמים לקראת השידור הזה, אין שם עובדה אחת נכונה. בוא נתחיל מהדבר הפשוט. עכשיו תראה, הוא יודע את העובדות, משום שיש כאן סלקציה מאוד מדויקת בשירות של אותו...
של אותה תמה, כן.
של אותה הולכת שולל. בוא נאמר כך, הוא מספר שלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים, נעמי שמר כותב את ירושלים של זהב. הוא לא מספר לשומעיו שנעמי שמר הוזמנה על ידי ליבו של הממסד התרבותי לכתוב את השיר הזה למשבצת הכי יוקרתית בשידור של השנה, זה בהפסקה של שידור פסטיבל ישראל, שיר מוזמן, לא בתחרות. עכשיו, היא עצמה...
סליחה, פסטיבל הזמר, לא פסטיבל
הזמר. כן. פסטיבל הזמר, אתה צורק, פסטיבל הזמר, זה הייתה המשבצת הכי יוקרתית של השידורים באותה תקופה. עכשיו, היא הוזמנה לכתוב את זה, התלבטה. צריך להגיד שאת הבית המסוים על ירושלים העתיקה, היא בכלל לא כתבה במקור, מישהי... אלא להכניס את זה, זה הייתה ידידתה רבקה מיכאלי, שהיא כידוע שמאלנית מוצהרת. עכשיו, השיר הפך באמת להיות קונצנזואלי בצורה חסרת תקדים. עכשיו, הוא מדבר על הברנג'ה, תראה, זה שיח הסתה, יש פה איזה רמיזה שיש איזה ברנג'ה, אתה יודע, איזה דיפ סטייט כזה של התרבות שמנהל פה את העניינים. צריך להגיד, אם הייתה ברנג'ה באותם ימים, זה נעמי שמר. נעמי שמר היא ליבו שלא רק של הממסד הבידורי הישראלי, היא לב תעשיית הבידור. עכשיו, מה שקורה הוא שאחרי ששת הימים היא הופכת להיות מלכת הזמר המוכחת הקיסרית, הפופולריות שלה בשמיים. הוזכר כאן לפניי, לו יהי, כותבת את ההמנונים הרשמית של מדינת ישראל, מעוז צורי השואתי באחזות הנחל בסיני וכדומה וכדומה. לבוא ולתאר אותה כאיזה מנודה בגלל משהו שכתב...
ו-15 שנים אחר כך היא זוכה בפרס ישראל, כן, הפרס הכי גדול שמדינה יכולה לתת.
עכשיו, צריך להגיד משהו לגבי העמדות הפוליטיות. הרוש מציג שם את העניין הזה של הסרדין והקריש, זה לא נכתב כלהיד, זה לא נכתב כשזה, זה נכתב כזה משהו בסגנון יותר הטור השביעי של אלתרמן, איזה טור, איזה פזמון הבעת דעה, ולהביא את זה כדוגמה למשהו שלא הושמע, זאת הרי התממות בשירות שיח השנאה.
כמובן. נחזור אל... כן, בבקשה.
עוד דבר אחד, נזכיר את זה קודמי, זה חשוב לומר. מה שאנחנו יודעים על דעותיה הפוליטיות של שמר, אנחנו יודעים בעיקר משום שהיא פרסמה אותם בעיתון דבר, שזה העיתון ההסתדרותי, העיתון של מפאי, העיתון של המערך. זאת אומרת, לא רק שאין פה עניין של איזה הדרה, הם נתנו...
בלב הממסד היא פרסמה אותם.
היא חלק ממנו עדיו, משום שמ-77 בישראל יש כמובן ממשלות ימין, והממשלות הימין מחבקות אותם. כל הסיפור הזה הוא אגדה בשירות שיח השנאה.
בוא נדבר על עוד אגדות, תומר, ברשותך. זה, כן. אפשר למנות עוד יוצרים מתחומים שונים שזקוקים למין מיתולוגיה כזאת, כאילו התנכלו להם למרות ההצלחה המאוד גדולה שלהם. מה נגיד, נגיד אפרים קישון?
אפרים קישון הוא דוגמה טובה, בעיקר בגלל שאפרים קישון הרבה השתמש בזה בעצמו. בניגוד אגב לנעמי שמר, שעשתה את זה בתקופות מאוד ספציפיות, ומעולם לא הבליטה את העניין הזה של ההדרה, דיברה על זה, אבל לא הבליטה את זה. אפרים קישון ממש השתמש בזה. ב-20 שנותיו האחרונות, כשהוא חי בשוויץ, הוא דיבר הרבה על זה שהממסד והביקורת הישראלית לא חיבקה אותו, בגלל שדעותיו הימניות. לכאורה, למרות שאני לא מסתכלים על זה היום, זה נראה יותר בסגנון טיעונים כלליים כזה, לא ממש ימין כזה עמוק. אבל אפרים קישון, אני חושב שבניגוד, לא משמר יותר מורכבת במובן הזה, אבל אפרים קישון השתמש בזה הרבה פעמים כדי להצדיק אולי בעיני עצמו את העובדה שהוא קצת איבד קשר מהקהל הישראלי. אחרי המהפך למשל, הסרט האחרון שהוא עשה, שהוא על בלול התרנגולות, נכשל כישלון קופתי, הוא כתב סטירה שתאימה יותר לשנות ה-50, המפאיניקיות והמדינה השתנתה. אז הוא, אני חושב שקישון עצמו השתמש בזה, על אף שבשנות ה-90 הייתה לו איזה מין רהביליטציה כזאת, והוא קיבל המון המון רספקט גם מאותו ממסד שהוא כל כך אהב לסנות.
כמובן. אולי עוד דוגמה שנשים על השולחן, רק כדי לעשות את השיחה הזו עגולה יותר, וזה משה מזרחי. דנו בו בתוכנית בשבועות האחרונים בעקבות רטרוספקטיבה מעניינת שאנחנו שוב ממליצים לכם, מאזינות ומאזינים, ללכת ולראות בסינמטקים לכל סרטיו. גם סביב מזרחי יש איזושהי מיתולוגיה שלמרות ההצלחה המאוד גדולה שלו, ולמרות האוסקר שלו, ולמרות המועמדות עם הסרטים הישראלים לפרסים חשובים ברחבי העולם, כאילו לא רצו אותו פה בישראל.
כן, משה מזרחי זו דוגמה באמת מעניינת, כי הוא עבד, פעל הרבה בחול עוד מתחילת דרכו, זאת אומרת, הוא לא בניגוד לקישון שהתחיל ועבר, ומההתחלה זיגזג בין צרפת וישראל.
ואמריקה אפילו קצת, כן.
וארצות הברית, כן, כמובן, וגם זכה באוסקר על כל החיים לפניו, אבל למשל יש סיפור שהוא עצמו סיפר על זה שהוא ניסה פעם לדבר עם דן בן אמוץ, והוא חשב שהוא השרב רב שלו. או כל מיני דברים כאלה, אבל בעניין הזה גם יש הרבה עניין, וזה צריך להגיד את זה, ישראלים לפעמים מסתכלים בחשדנות על אנשים שמצליחים בחול. זאת אומרת, לא פה על תוך הארץ, אלא מצליחים בחול, יש איזו הסתכלות חשדנית, לא צריך להגיד...
אבל להגיד שהישראלים לא אהבו ולא אוהבים את סרטיו של מזרחי, זה רחוק לגמרי מהמציאות. אולי לסיום, הפרופסור גוטווין, המיתולוגיה הזו עוזרת למי?
תראה, צריך להגיד שהמיתולוגיה הזאת היא שיח פוליטי. תראה, קישון אגב, בדומה לשמר, תראה, הוא היה פופולרי תקופה מסוימת, הוא איבד את הפופולריות כזמנים משתנים, והוא לא השתנה. צריך להגיד, לקישון היו דברים מעניינים לומר על ישראל של שנות ה-50 וה-60. לא היו לו דברים מעניינים לדבר על ישראל של שנות ה-80 וה-90, לכן הוא היה פחות מעניין. עכשיו, הוא רצה מסיבות שונות, פסיכולוגיות, אישיות, שימשיכו להוקיר אותה. אני חושב שהוקיר אותו היטב, אני חושב שהוא אייקון תרבותי עד היום בקטע שהוא רלוונטי. אגב, כמו שמר, יש קטעים שאתה רלוונטי, יש קטעים שאתה מאבד את הטאץ'. תראה, משה מזרחי, אני חושב שזו שאלה אחרת לחלוטין. צריך להגיד גם שאנחנו מדברים פה על אנשים שבאים מתחום תעשיית הבידור. עכשיו, תעשיית הבידור היא תעשייה שיש לה אופנות, היא תעשייה של ביקוש והיצע, היא תעשייה, אין בו הרעיון. עכשיו, גם לומר על ישראל, וזה פה המניפולציה של הרוש, כן? לומר על ישראל שרוויה היום ברשתות רדיו אינסופיות, שיש פה מישהו שמדיר את נעמי שמר, זה הרי הזיה. אולי עוד מילה אחת, רק לעניין הזה של נעמי שמר ולשיח השנאה של הרוש. תראה, הוא מתאר שלקראת סוף ימיה התחילו לטעון שיש איזה, כן, שהיא עשתה איזה פלגיאט או מה.
היא עצמה הודתה בכך.
כן, של פאקו איבנט. רגע, אבל גם כדאי פה להגיד משהו על הפרטים כדי לראות איך המניפולציה עובדת. הטענה ששמר הושפעה כך או אחרת משחרו של פאקו איבנט עלתה מיד כשהשיר הושמע, היא עולתה על ידי איש כל ישראל, ישראל דליות. מי שאלה אותה זה אליהו הכהן, שהיה הכהן הגדול של שירי ארץ ישראל, היה מיודד עם שמר, ועל פי בקשתה הוא הפסיק להעיר על כך. העניין הזה עולה כבר ממש מפריצתו, כי הדמיון, אתה ברדיו, אתה יכול לשמוע את השיר של פאקו איבנז, הדמיון הוא כל כך ברור, שלא היה צריך להיות שום דבר. עכשיו, מה עושים היום? היום ברור, מלקטים, ואני חושב שהעסק עובד הפוך, הוא עובד כך. לוקחים את האייקונים הגדולים, שהיה להם איזה קטע בעבר, שהתיישנו מדרכים די טבעיות של תעשיית של תעשיית הבידור, והופכים את אותה התיישנות שלהם לאיזה נקמה במי שמחבבים. עכשיו תראה, אפשר להתחיל לשאול כמה מהחשובים ביוצרי השמאל, לא, אף אחד לא משדר אותם. אני היום שומע על כל מיני דמויות שהיו בעבר מפאר היצירה, אבל הרוש ודומיו מטפחי תיח השנאה. אינם תורכים לעשות את זה. נעמי שמר, במקרה הזה, הדוגמה הכי פחות טובה,
כן. מה שבטוח, אנחנו נמשיך כולנו ליהנות מנעמי שמר, ולא משנה כמה יאמרו לנו שלא אהבו אותה. נאמר תודה לשניכם, תומר קרי והפרופסור דני גוטווין, תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה.
אתם חייבים לשמוע את זה. כן, חווה אלברשטיין, בפרסומת לחברת הלוויין יס, אנחנו נדבר על נכסי צון ברזל, כאן מדובר בהגדרה המילונית של נכסי צון ברזל, גם שיר שהוא כזה, גם מבצעת שהיא כזו, גם כותב חנוך לוין שהוא כזה, והמחירה שלהם לעולם המסחרי. נמצאים איתנו שניים, איתנו דורית גבילי, מנהלת פעילות קבוצת פובליסיס ישראל, שלום דורית.
בוקר טוב.
ונמצא איתנו מבקר התרבות, הפרופסור ניסים קלדרון, בוקר טוב גם לך.
בוקר אור.
נתחיל איתך ברשותך דורית, את שומעת את זה ואת אומרת לעצמך, מה המקצוע שלי עושה לנכסי צון הברזל?
זה קצת קיצוני, אני חושבת, להגיד מה המקצוע שלי עושה, כי בסופו של יום אני מתפרנסת מלקוחות מסחרים, אני וחבריי למקצוע מתפרנסים מלקוחות מסחרים, שרוצים למכור את מרכולתם בדרך קריאטיבית, מעניינת, לכלל הציבור בדרך מעניינת, ולבלוט כמובן בתוך בתוך הברייק. אני לא חושבת שנעשה פה משהו שהוא נורא או לא מכבד, נהפוך הוא, יש פה משהו שהוא כן חינני בדרך כזו או אחרת, שם בתודעה חזרה לקהל יעד שלא היה חשוף לזה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שהילד שלי בן 11 שאל אמא מי זאת, הוא לא הכיר את השיר ולא הכיר את המבצעת. את סטפן לצורך העניין שבסוף הפרסומת הוא כן הכיר.
כמובן.
וזה איזשהו מז של, אבל זה כבר באמת אינטרטקסטואליות של משרד הפרסום שעשו מז בפרסומת הקודמת.
אבל זה נדמה שזה מדרגה אחת למעלה או למטה, איך שתבחרו. כי אם בפרסומות אחרות ראינו את בוקר טוב שעומר אדם עושה עם גידי גוב, או אצל הדודה והדוד שנועה קירל עושה עם אגם בוחבוט, זה לפחות נשאר וקיבל חיים מחודשים, כמו שאת עצמך אמרת, אבל זה נשאר בשיר עצמו, ביצירה עצמה. כאן זה לקחת את המילים של חנוך לוין ולהפוך את אבל בלונדון יש יותר סרטים, בלונדון יש מוזיקה יותר טובה, לטריפל טריפל טריפל.
אבל בוא נבין רגע מה זה לקחת ולעשות. אף אחד לא יכול לקחת שום דבר ולעשות כעולה על רוחו, בטח לא חברה מסחרית. אני בטוחה, בטוחה, בטח בהכירי גם את את היוצרים של משני הצדדים, שכל פסיק אושר מראש, שכל מילה נבחרה בקפידה לכאן ולכאן. אפשר לא להסכים את זה, אפשר להגיד, אל תיגעו לי בזה. זה לא פרובונו, זה לא נעשה בהתנדבות. זה נעשה, אני מניחה, בתשלום מאוד מאוד גבוה, שתורם ליוצרים גם, צריך גם את זה להבין. זאת אומרת, יש פה עניין של תן וכך. אם אני הייתי עושה את זה, הייתי אומרת טריפל, 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 יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני באמת לא יודעת. אבל צריך להבין פה עוד פעם, זה לא מתיימר להיות יצירה אומנותית, מדובר בפרסומת. וכשעושים פרסומת, כן, יש לזה מחיר, צריך בסוף לפרסם מוצר כלשהו.
כן, לפני שנעבור אל הפרופסור קלדרון, שכאמור נמצא איתנו, נאמר רק שפנינו כאן, חברי המערכת, פנינו גם לאלמנתו של חנוך לוין, ליליאן ברטו, וגם למחזיקי זבונו, וביקשנו, מחזיקי זבונו של חנוך לוין, וביקשנו את תגובתם, עדיין לא הגיע, כמובן ברגע שהיא תגיע, אנחנו נשמיע לכם אותה. הפרופסור קלדרון, אמירה ערכית שלך לגבי מין דברים שכאלה?
תראה, זה לא נעים שמשהו שנעשה כדי להגיד משהו על בני אדם הופך למשהו של כסף. זה לא נעים. יש לזה, זה עושה צרימה. אני מתאר לי שאם היה שיר שהיה במיוחד יקר לי, שלא כמו, אני חושב רוב המאזינים שלך, חנוך לוין הוא לא מהיוצרים המאוד יקרים לי, אני חושב שאם זה היה כך, אני הייתי עוד יותר מצטמרר. ועדיין, בעולם שבו מוכרים וקונים בכסף הכל, אז אני מציע שמי שחרד לקנייה בכסף של שיר, יחשוב עם השאלה אם קונים בכסף את למשל את הטיפול בבתי חולים, כיוון שאנשים לא יכולים לעמוד בתורים, ואם קונים בכסף, למשל, את הטיפול בגנים, כיוון שהמדינה לא מממנת אותם, מה יותר רציני? זה מקומם אותי כשמתחילים משיר וממוזיקה, למרות שהמקצוע שלי הוא שיר. חוץ מזה שאני אגיד, אם קונים בכסף, אז כדאי לעשות את זה ככה. זה עשוי בחן, זה עשוי בתוכה, זה עשוי בהומור, זה עשוי בכישרון, יש בזה המון השקעה,
ומי היה מאמין שנראה את חווה אלברשטיין רוכבת לעל דרקון?
כן, כן, והיא עושה את זה, הייתי אומר, בתנופה יצירתית, ואם קונים בכסף, אז שיהיה ככה.
אולי אתם, דורית, קונים יותר מדי הכל עם הכסף הרב שיש לכם?
אתה יודע אבל איפה המבחן? מה עובד בסוף? זה לא, אין פה כיסים שלא נגמרים.
כן, אבל אין מי שאין, אבל אין מי שאין לו מחיר. אני לא יכול לדמיין מישהו אחד שתבוא אליו עם צ'ק פתוח ולא יגיד לך, אוקיי, קחי.
עשינו את זה המון. עשינו את זה המון. ולא, ויש המון 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 אמנים שלא מוכנים, המון אמנים והמון יצירות שלא ניתן לגעת בהן. אני יכולה להגיד לך שאני לא אזכיר שמות, כי באמת אין טעם, אני לא חושבת שיש פה משמעות לזה, אבל יש המון מחזיקי זכויות של יצירות קנוניות שלא מוכנים לתת את זה לשימוש מסחרי. אני יכולה להגיד לך שהיינו בשני קמפיינים ממש בשלבי חתימה, שבדיוק מאותם הסיבות שאולי אתה אומר עכשיו, שהם מפחדים מאוד מאוד לגעת בזה, בטח לשימוש מסחרי, ולא שינינו פסיק במילה, וברגע האחרון אמרו, אתם יודעים מה, לא משנה הכסף,
אפילו זה לא,
לא רוצים לגעת בזה,
אפילו זה לא.
ברור שיש, ברור שיש, ואנחנו לא, אף אחד הוא לא אוטומטית מוצא למחירה, ולכל אחד יש את השיקולים שלו, ואני מכבדת כל שיקול דרך אגב.
כמובן.
זה ש...
הפרופסור קלדרון, השימוש ביצירות קנוניות, מה היא נותנת להם?
תראה, זה בבת אחת גם מוזיל אותן, אבל גם מפרסם אותן. צריך להגיד את האמת. זה מין חיבור משונה שמתקיים בעולם עקום של כסף, שכדאי לעשות שהוא יהיה פחות עולם של כסף, אבל בעולם עקום כזה יש פרדוקסים. אני מוכרח להגיד לך גם עוד דבר, אתה יודע, כשיש רוע ויש קלקול, כדאי לעשות דירוג של רוע וקלקול, לא הכל מקולקל באותה מידה. ולמשל, אני מוכרח להגיד לך, אומנים שאני מאוד מכבד, שמופיעים בתוכניות ריאליטי, מופיעים ב-The Voice, לדעתי מקלקלים את היצירה ואת האישיות היצירתית שלהם, הרבה יותר מאשר חבל בשן עשתה בדבר המחוייך והסימפתי הזה. אז בואו נשמור על פרופורציות.
אז הנה, אנחנו נשמור, ואנחנו נשמור עליהם עם השיר המקורי, הכה אהוב של חווה אלברשטיין וחנוך לוין. אני מאוד מודה לשניכם, דורית גבילי והפרופסור ניסים קלדרון. תודה שהייתם איתי הבוקר.
תודה לך, גואל. יום טוב.
זה עד כאן בנושא הזה, אנחנו מיד רצים אל הנושא הבא שלנו. בגיל 5 היא כבר הופיעה כסולנית עם הפילרמונית של אנגליה, בגיל 6 עם התזמורת הקאמרית של לוס אנג'לס, עכשיו היא גדולה כבר, היא כבר בת 12 ומופיעה עם תזמורות בכל רחבי העולם. אנחנו מדברים על הכנרת לאה זו שהגיעה בימים אלה לישראל במסגרת קורס הקיץ של קשת אלון. עוד לפני כן אני שמח ומאושר להזמין אותה, לארח אותה כאן אצלי באולפן. Shalom Rachel. Hello Rachel. Let's start with some sounds, please. Thank you.
בראבו, בראבו, והיא רק, רק בת 12, זו לאה זו, עד שהיא תתיישב כאן באולפן, נאמר קורס הקיץ של קשת אלון יתחיל ביום ראשון, הוא יציין השנה 300 להולדתו של לאופולד מוצרט, אבא של וולפגנג, עמדאוס מוצרט, 268 שנים ללידתה של אנה מריה מוצרט, אחותו, שהייתה גם ילדת פלא, אבל ההישגים שלה מופלאים כמה שהם יהיו, התעממו בצל גאונותו של אחיה. בדיוק בנושא זה, ילדי פלא יסוב קורס הקיץ, לצידה שלאה נמצא גם הפרופסור יצחק רשקובסקי, המנהל האומנותי של קשת אלון. שלום גם לך, בואו, התקרבו כולכם אל תוך המיקרופונים, please, to your mic. שלום לאה,
hello.
So happy to have you here with us.
Thank you.
When did you fall in love with the piano, with the violin?
Well, when I was a baby, my parents, they always loved listening to classical music, although they are not musicians. But then we always listened to like CDs on the radio, and I really loved the violin the most, so I really wanted to learn it. And my grandma, who visited from Beijing, she bought me a toy violin, and then the rest is history.
How old were you when you touched the violin for the first time?
I was 3 and a half.
Wow.
Yeah.
And were you a genius from the first day?
Well, I wouldn't say I was a genius, because what for me the most important thing is that I enjoy the music, not how good I am or whatever. So, yeah, I wouldn't. Yeah.
I want a child like you.
No.
אני שואל את לאה יקרה, מתי בעצם היא התאהבה בכלי הזה, בכינור? היא מספרת על הוריה שלמרות שהם לא מוסיקאים, הם תמיד זינו בבית למוסיקה קלאסית, היא תמיד התחברה ואהבה דווקא את צלילו של הכינור. כאשר סבתה באה לבקר מבייג'ין ללונדון, היא קנתה לה עבורה כינור צעצוע, אם אפשר לקרוא לזה, היא הייתה רק בת 3.5. אני שואל אם כבר ביום הראשון בו היא נגעה בכינור היא כבר הייתה גאון, אז היא אומרת, לא הייתי אומרת שאני גאון, אני נהנית מהעבודה עצמה ולא מעד כמה טובה אני. איזה משפט נהדר. כאמור, כמו שאמרתי, המנהל האומנותי של קשת אלון, הפרופסור יצחק רשקובסקי, נמצא גם הוא באולפן. תודה שאתה איתנו. הילדים האלה, המושג הזה של ילדי פלא, עד כמה מהאנשים הרבים שרוצים לבוא ולהופיע אצלכם ולהשתתף בקורס הקיץ שלכם, עד כמה זה נפוץ?
תראה, קודם כל, קורס קיץ שלנו הוא פתוח לנגני כלי קשת מגיל 16. עד,
אבל השנה הורדתם
לא,
את זה.
לא, 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 כבר מגיע פעם שלישית. אנחנו עושים חוקים כדי לשבור אותם. אז תמיד שמופיעים ילדים מאוד מוכשרים ומבקשים לבוא אלינו, לעבוד עם המורים מהשורה הראשונה בעולם, אנחנו פותחים דלתות, אז כל שנה מקבלים כמה ילדים כמו
לאה.
כן.
עד כמה האיכות הנפלאה של לאה היא דבר יוצא דופן?
תראה, אני עובד עם לאה כבר 6 שנים, וכשראיתי אותה בת 5, 5.5, אלה ברור מיד שזה יש משהו יוצא דופן אצלה, כי הילדים כמו לאה, ההבדל ביניהם לבין ילדים רגילים, זה שהם מתבגרים מבחינה אמוציונלית, מבחינה אינטלקטואלית, הרבה יותר מהר.
אנחנו לא מכריחים אותם להתבגר מדי?
לא, קודם כל אי אפשר לעצור טבע. ודבר שני, אנשים מסעיף ללאה, ההורים שלה, אני בתור מורה, כל מי שמטפל בה, שומרים על הנורמליות. דרך אגב, היא לא מתאמנת יותר משעתיים ביום. אנחנו חושבים שילדים צריכים לתאמן 8-10 שעות. אני שאלתי עוד פעם אחת, אולי תתאמני יותר? התשובה שלה ממש הייתה מהממת. היא אמרה, אתה יודע, אני ב5 דקות עם ריכוז שלי משיגה מה שאחרים אולי בשעות רבות, ואז בשביל מה אני צריכה לנגן כשאני כבר יודעת?
אז בוא נשאל, לאה, how many hours a day you practice?
Well, it depends every day, and sometimes if I have a very tiring day at school or I'm tired from touring and traveling, then I don't pick up the violin at all. And sometimes, you know, I set a goal for myself every day. So if I can achieve it in 10 minutes, then after 10 minutes, I stop practicing. But generally speaking, sometimes practice can take up to 3 hours, but very rarely. And also when I'm not practicing, I also like to think about the music mentally. I wouldn't call it mentally practicing, but, you know, like thinking about it. It's it's also really useful to help you to also understand the music.
אני שואלת לאה כמה שעות ביום היא מתאמנת, היא אומרת זה לגמרי תלוי, לפעמים כשאני עייפה או כשאני חוזרת מסיבוב הופעות אני לא מתאמנת בכלל, אני שמה לעצמי מטרות, אם אני מסיימת את המטרה גם בעשר דקות, הנה זה מספיק, באופן כללי אני מתאמנת שלוש שעות, אבל גם כשאני לא מנגנת אני חושבת, גם זה חלק מהתהליך עצמו. What your friends at school say about you being such a huge violinist?
Well, my friends really enjoy when I come back from my travels, because I always bring some souvenirs or little gifts for them, and they are really supportive of me, and my school's also really supportive. So when I'm away, they also send my homework online. So, and when I go back, I also have catch-up lessons. So it's, you know, I don't get, you know,
too behind.
So,
I will ask you to pick up your violin for a second part for us. נמשיך איתך ברשותך. רגע, תרגם את דבריה של לאה. אני שואל מה החברים שלה בבית הספר חושבים עליה, על המקצוע שלה. היא אומרת, הם תמיד שמחים, כי בכל פעם שאני חוזרת מסיבוב הופעות, אני מביאה להם מתנות קטנות. הם מאוד תומכים בי, וגם כשאני בחול, הם שולחים לי את שיעורי הבית החסרים לי. מילה לסיום ברשותך, פרופסור יצחק רשקובסקי. בשלושה שבועות שהם נמצאים באותו קורס קיץ, הם עובדים כמו חיילים. זה לא, אנחנו לא צוחקים פה.
תראה, הם עובדים בגלל שיש הוואי, יש אווירה. אי אפשר לא לעבוד שם.
זה נחמד, אבל הם עובדים כמו חיילים.
כן, אבל אתה יודע, אני לא קורא לזה עבודה. זה התמסרות, זה אהבה. זה עשייה מוזיקלית, וגם כן לומדים הרבה, גם נחים, יש בריחה, יש חס וקשת. אנחנו שמים לב שאנשים לא יהיו, אתה יודע, כמו שמקבלים, נגנים כלי קשת כשהם סובלים, והם תמיד בחדר סגור, אנחנו יוצאים מזה כמה שיותר נורמליות, וכמה שיותר משלה אמרה. אם אין תענוג בנגינה, אז היא לא שווה שום דבר. מה שחשוב זה ליצור קשר עם קהל, ולהשפיע, ושיהיה מסר.
אז כאמור, קורס הקיץ של קשת אלון, אתם יכולים להיכנס אל המרשתת, לחפש שם את האתר שלהם, לראות את כל ההופעות הקיימות בשבועות הקרובים, והנה ילדת הפלא, כבר בת 12, לאה ז'ו, פליז.
Thank you.
אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, איתו אנחנו גם נסיים את התוכנית שלנו. סינגלובסקי יוצר מרחק מחקר צילומי טיפולוגי המתחקה אחר מורשת האדריכלות המודרנית של הברוטליזם, כך כתב חבר השופטים בראשם האוצר הראשי במוזיאון תל אביב דורון רבינה, עם ההחלטה להעניק את פרס פרסר לצלם צעיר לאלי סינגלובסקי. לצערי אנחנו רדיו, לשמחתי, כן, זו העבודה שלי, אבל לצערי, כי אני לא יכול להציג עכשיו בפניכם את הצילומים המרעיבים של סינגלובסקי, שמצליח להפוך את המונומנטים הברוטוליסטיים שהוא מצלם ליצירות אומנות של ממש, אבל לפחות את קולו נוכל לשמוע מגרמניה הרחוקה. אלי סינגלובסקי, בוקר טוב.
בוקר טוב, גואל.
ברכות.
תודה רבה, תודה רבה.
מדוע דווקא הברוטליזם תופס את עין המצלמה שלך?
העיסוק שלי החל קודם כל באדריכלות בכלל, כמשהו שאני חושב שאנחנו לא מספיק מבינים, וכמשהו, כמין מדיום שגם יכול לתווך את החברה ואת הסביבה, ומאוד מעניין אותי להפנות אליו את המצלמה, ולנסות לקרוא ולפרש אותו. הברוטליזם ספציפית, ובראש ובראשונה הברוטליזם הישראלי, משך אותי כמשהו שהבחנתי בו, שהוא מאוד מאוד נוכח סביבנו בארץ, ברמה שהיא כמעט תקדימית. ובהקשר הזה גם פרט ביוגרפי שחשוב לציין, שגדלתי בבאר שבע, ובאר שבע היא בירת הברוטליזם הישראלי. יש בה באמת כמות תקדימית של מבנים ייחודיים ומאוד מאוד מעניינים. ועם הזיהוי הזה, כל שהתחלתי לחקור ולחקור יותר, אז גיליתי המון המון מאפיינים והמון המון היבטים מעניינים לתופעה הזאת בארץ.
אפשר להבין אולי דרך הצילומים המרעיבים שלך מדוע הברוטליזם הפך לפופולרי?
דרך הצילומים להבין למה, דרך הצילומים עצמם אני לא בטוח שאפשר להבין, אבל דרך המחקר שעשיתי סביב אני כן מבין שיש הרבה מאוד נסיבות פוליטיות וחברתיות שהובילו לכך שהברוטליזם הפך למאוד מאוד פופולרי באותה תקופה בארץ. ביניהם
הוא בעצם מענה נגד הבאוהאוס, נגד סגנון הבאוהאוס שהגיע.
אז במידה מסוימת כך הוא נתפס בארץ באותה תקופה. בפועל חלק מהגורמים שהובילו לפופולריות שלו זה ש, ואנחנו בעצם מדברים על דחלות בטון חשוף, חלק מהגורמים הוא פשוט שלא היה חומרי בנייה אחרים זמינים בארץ, הבטון היה חומר הגלם היחיד שהיה זמין בארץ. אבל כחלק מההפיכה של הפופולרי באמת, הוא גם נתפס כאיזשהו מענה, כאיזושהי תגובת נגד לבאוהאוס, וכאיזשהו משהו שהוא מאוד מאוד מקומי, ישראלי, מאוד מאוד מקורי ומאוד מאוד שלנו. כשבפועל הוא לא באמת היה כך.
כן, כמובן. היה לנו גם נוח לעטוף אותו. וכאשר אתה מצלם את אותם מונומנטים, את אותם מפלצות עם יורשה לי, והופך אותם ליצירת אומנות, מה אתה אומר לי?
קודם כל אני מנסה להפנות את המבט שלך, בגלל שהמבנים האלה, במיוחד היום, נתפסים במידה רבה כלא כל כך אסתטיים, כלא כל כך יפים. יש רבים שיגידו שהם באמת מפלצות, כמו שציינת. ומאוד מאוד מעניין אותי, גם בשביל עצמי קודם כל, בראש ובראשונה, להפוך, להכניס סדר בדבר הזה, ולהפוך אותה למשהו שכן אולי ראוי להסתכל עליו, בשביל לבחון אותו במבט קצת יותר מעמיק, ולשאול את השאלות, האם הוא באמת היה כזה נוראי, או מה היה הסיבות שגרמו לו להפוך לכל כך פופולרי בארץ.
בחלק מהתמונות, צריך לומר, אתה מצלם בשחור לבן בשעות הלילה, בחלק מהתמונות אפשר לשים עליהם את הכותרת, הצלם אומר לכם, מה, אתם משוגעים? אתם לא רואים כמה זה יפה?
כן, אני מקווה שזה גם קורה באיזשהו מקום, לפחות לא בהכרח כמה שזה יפה, אבל אולי כמה שזה מעניין, כמה שזה מעניין כתופעה, ובאמת הזכרת שאני מצלם בלילות, וזה באמת פן מאוד חשוב בעבודה שלי. בעצם המחשבה המקורית הייתה לנסות ולהגיע לתוצרים כאלה, עם שמיים שחורים ניטרליים, בשביל באמת לנסות ולבודד את המבנה מהסביבה שלו, וליצור איזשהו תוצר שדומה לצילום סטודיו, לדיוקן של בניין, בשביל לייצר את המבט הזה של הצופה על הבניין והפרטים שלו, או לאפשר את המבט הזה.
ומלבד הלילה הטבעי, אתה לא עובר במחשב אחר כך ומנקה את המסביב כדי להשאיר את הפסל כמו שהוא?
לא, זה משהו שחשוב לי ביני לבין עצמי, אין בזה משהו רע לכשעצמו, אבל אני לא מתערב בצילומים באיזשהו, בשום אופן, אני אמנם עובד עם מצלמה דיגיטלית, אבל כאיזשהו כלל ביני לבין עצמי, אני לא מבצע משהו שלא ניתן לבצע בצילום אנלוגי. אני לא מוחק, אני לא מוסיף, אני לא מטפל בצילומים מעבר ל... מעבר לשחור לבן, תיקוני פרספקטיבה, דברים שהם מאוד מקובלים בצילום של אדריכלות.
הזכירו השופטים שהעניקו לך את הפרס החשוב הזה, צריך לומר פרס שלא רק כסף בצידו, אלא גם תערוכת יחיד שתגיע ב-2020. הם הזכירו את העובדה שאתה מצלם לא רק בישראל, אלא גם במדינות שהיו הגוש המזרחי שם באירופה. למה, או יותר נכון לומר, מה שווה ומה שונה ממה שיש כאן למה שיש שם?
כן, זה באמת נכון, ובעצם המחקר שלי והעיסוק שלי שהחלו הברוטליזם ישראלי, באיזשהו שלב, כפי שציינתי קודם, שנתפס כמאוד מאוד מקורי בעיני עצמנו כאן בארץ, באיזשהו שלב המחקר והעיסוק התרחב לגדי יבשת אירופה, בשביל בעצם לעשות לקחת צעד אחורה ולהבין את מקורות ההשראה ההיסטוריים, מקרי הבוחן ההיסטוריים שהשפיעו על הברוטליזם הישראלי ועל המודרניזם הישראלי. וככל שעבדתי יותר ויותר באירופה, עניין אותי לגלות ולהבין גם את התהליכים שהתרחשו שם. בעצם התקופה שאנחנו מדברים עליה, תקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, ואירופה צריכה להשתקם מהמלחמה, ויש המון נסיבות פוליטיות והיסטוריות שהובילו להפיכה של הגישות האלה כל כך כל כך פופולריות.
הם מתייחסים למפלצות בצורה עדינה יותר מאשר אנחנו?
היום לא, אני חושב שגם היום הרבה מהמבנים האלה והרבה מכל מה שנבנה באותה תקופה נתפס כמאוד חריג, מאוד זר, כטעויות היסטוריות בחלק מהמקרים. מצד שני, כן רואים דוגמאות, וזה משהו שלא קורה בארץ עדיין, בחלק ממדינות אירופה שכן מכירים בחשיבות של זה וכן מכניסים את המבנים האלה לרשימות שימור, וכן מבינים שזה כן חשוב למורשת האדריכלית.
כי צריך לומר, אולי תתקן אותי אם אני טועה, כמובן אשמח, בניגוד לדרך בה תל אביב מתגאה בבאוהאוס שלה, באר שבע לא שמה את הברוטליזם על ראש שמחתה.
אז בדיוק, זה בדיוק הדוגמה הנכונה להשוות, כי כרגע עדיין באמת אין הכרה בארץ, ואני גם לוקח איזשהו חלק בניסיונות שיכירו בברוטליזם ישראלי וכמשהו חשוב ובעל משמעות, וכן יכניסו אותו לרשימות שימור. אבל זה באמת דוגמה מצוין, כי גם הבאוהאוס עד סוף שנות ה-80 לא עניין כל כך אף אחד.
נכון.
עד התערוכה המיתולוגית העיר הלבנה, ועד 2003,
שהכניסו
את הבאוהאוס, כן, לרשימת שימור של אונסקו, אתר מורשת עולמי. אז הנרטיב משתנה, זה גם חלק מהעניין שלי באמת בכל נושא האדריכלות, גם להבחין בנקודות האלה שבהם הנרטיב משתנה, ומשהו שאנחנו לא אוהבים פתאום הופך להיות משהו שאנחנו מאוד מתגאים בו.
אז אולי באמת זה השלב הבא, אולי בזכותך, נברך אותך שוב. אלי סינגלובסקי, צילומים מרהיבים, אנחנו מזמינים אתכם, מאזינות ומאזינים, לחפש ולצפות בהם. ברכות, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה גבוה.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת כאן.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.